פרק ד', פסוק למד ב'. פסוק למד ב', למד ג' ולמד ד', מהווים כמין ויכוח תיאולוגי סמוי, כפי שכבר הספקנו לומר בסוף השיעור הקודם, רק לא הספקנו לומר מהו הוויכוח התיאולוגי הסמוי, כיוון שהסתיים אז זמן השיעור. לא הסתיים הזמן, הגיע השיעור לסיומו, הגיע הזמן של סיום השיעור. טוב, ובכן, בואו נראה על מה מדובר. כי שאלנה, לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. אני היה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו, השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי, או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם השם אלוהיכם במצרים לעיניך. אלה הן השאלות. כלומר, הכתוב מזמין אותנו לעשות איזשהו סקר, שאלנה. אני קורא, שוב חוזר לפסוק למד ב'. שאלנה, בפרק ד', נו, מה הבעיה? ספר דברים, פרק ד', פסוק למד ב', מצאת? יפה. כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך. כלומר, מה בעצם הכתוב מזמין אותנו לעשות? הוא מזמין אותנו לעשות איזשהו סקר היסטורי. כלומר, להתעניין. איפה נתעניין? את מי אפשר לשאול? את הגויים, נכון? ימים ראשונים אשר היו לפניך, אולי גם את אבותיך. אבל מה? כן, גם אבותיך, אבל באופן כללי, הפנייה היא אל ספרי ההיסטוריה, אל המסורות המצויות אצל אומות העולם. שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך. אגב, זה מעניין, כי בשביל לקיים את דברי הכתוב, אני צריך לקרוא הרבה, ללכת או לזכור הרבה. זאת אומרת, אני צריך לשאול אנשים ביפן, וגם אנשים בפטגוניה, ואנשים בסיביר, ואצל הלפים. צריך לשאול. כן? כל השאלות שיש לי על הימים הראשונים אשר היו לפניי.
מה
קראת
לבריון? מה שואלים ואת מי שואלים?
אז מה שואל, את מי שואלים? מי שיודע. מה שואלים? אומרים לך מה לשאול. הנה, אומרים לך מה לשאול. כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך. מה, זה הרבה זמן בעבר. לא. לא צריך ללכת מיליארדי שנים. רק למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, שזה נגיד בזמנו של משה, אפשר לומר, כ-2500 שנה. וצריך לשאול גם, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. כלומר, אתה צריך לשאול בכל כדור הארץ. למקצה השמיים ועד קצה השמיים. מה צריך לשאול? אני היה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו. שאלתי הפשוטה היא, מה פירוש נהיה? שהיה. יפה מאוד. נהיה, הכוונה, שהיה. שאכן התרחש. מה? נהיה זה לשון עבר פה. יש, זה איך שזה מנוקד, זה עבר. כלומר, דבר שהיה. אתה צריך לבדוק דברים שהיו. אגב, איך תדע שזה היה? מה זה? איך תדע שהיה? מה? לא, אני צריך לשאול, לימים ראשונים. הם מספרים לי, אתה יודע, לפני 1,000 שנה קרה ככה. איך אני יודע שזה היה? כלומר, שמעתי. כלומר, שמעתי. אתה אומר מסורת. כלומר, שמעתי. כלומר, צ'אנג אמר לי שהוא שמע מוואנג, ששמע מיהו, שקיבל מצ'ו, נכון? זאת אומרת, אני שומע. כלומר, לכם אומר לך, הנהייה, דבר שאתה שומע. אז אם כך, איך אני אדע, על מה ההבדל בין זה לאו הנשמע, כמו, מה זה שזה נשמע? שמספרים לי שהיה, אבל זה בדיוק מה שהגבירה לי שהיה. מובנת השאלה שלי? התשובה היא, אם כך, צריך להבין, נשמע הכוונה אף על פי שלא היה. כלומר, מבקשים ממך לחפש סיפורים אמיתיים וסיפורים שקריים. הכתוב מזמין אותך, אם כן, לך תחפש סיפורי שקר. מה?
היה זה אמיתי ונשמע זה לא אמיתי.
יפה, יוצא שהיה. זה דבר אמיתי, נשמע, דבר לא אמיתי. כי שניהם הרי נשמעים. כדי לדעת דבר שהיה, אני צריך שישמעו, שיספרו לי. זאת אומרת, אז הכתוב מבקש ממני לחפש בארכיונים ובמיתולוגיות השונות שבעולם כולו, לחפש סיפורים אמיתיים וסיפורים לא אמיתיים. מעניין, למה אני צריך לחפש סיפורים לא אמיתיים? בואו נבדוק. מה הסיפור שאני צריך לחפש? בין אמיתי בין לא אמיתי. השמה, עם, כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. כלומר, לך תחפש סיפור דומה לסיפור שקרה לך. שכל אלוהים מדבר מתוך האש אל אומה שלמה. מה, במובן שהשאלה היא רטורית, כי הרי מה מתבקש כאן? שלא תמצא. כלומר, מה רוצים לומר לך? גם אם תחפש טוב טוב, לא תמצא סיפור הדומה לסיפור מעמד הר סיני, אפילו בתור סיפור שקרי. כלומר, אפילו השקרנים לא ימציאו כזה סיפור. קודם כל, זה מה זה מראה? זה בדיוק השאלה שאני רוצה לברר, אבל קודם כל צריך להבין טוב טוב. יש דבר, יש שקרים שממציאים, ויש שקרים שלא ממציאים. מה זה מראה? שהסיפור של מעמד הר סיני לא ניתן להמצא. כי אם הוא היה ניתן להמצא, מישהו היה ממציא אותו. רגע. משה כאן מדבר עם מי שהיה שם. כלומר, או אם תאמר, עם ישראל ימציא אותו, אבל זה אומר דבר מאוד מעניין. שאם אני מספר לך סיפור שקרה לי, או שאני אומר שקרה לך, שקרה לי, וזה סיפור שברור שאי אפשר היה להעלות אותו לדעת, זה סימן שהוא אמת. אני אסביר למה הכוונה. בואו ניקח, אני רוצה לספר לכם שני סיפורים. רוצים לשמוע סיפור? אז אני אספר לכם היום שני סיפורים. הסיפור הראשון, יש ילד בשם זליג. זליג. ממאה שערים. מה? הוא ממאה שערים, הוא גדל באושר להורים שמדברים איתו רק ביידיש. הולך כל יום לחיידר, בדרך כל מה שהוא יודע לקרוא זה פשקווילים נגד הציונות, זה מה שהוא יודע, טוב. יום אחד הוא מגיע הביתה, בוכה, עם דמעות בעיניים, נזלת מן האף, דם בכל חלקי גופו, חולצה קרועה, מכנסיים קרועות, עתיק הפוך, חציו מפוזר. והוא אומר, אוי ויתעתה. Okay? אז ההורים המבעלים, הנבעלים אומרים לו, זליג. והוא זזגשי. תרגום, מה קרה? אז הוא אומר, להם, תראו, מנדל נתן לי מכות. עכשיו, האם הסיפור הזה הוא אמת או לא? סביר, יכול להיות שכן, אבל יכול גם שלא. כלומר, יכול להיות שהסיפור שקרה הוא באמת משהו אחר לגמרי. יכול להיות שזליג בכלל עלה על הגדר כדי להגיע אל העץ שמעל החצר של הרבה, כי הוא רצה לדעת מה קורה שם. והוא נפל מן העץ וקרא את החולצה וכל הדברים המתוארים קרו בעקבות כך. אבל מה, מאוד לא נעים לו לספר שבמקום לחזור מיד הביתה, הוא הלך ובילש אצל הרבי. אז הוא המציא את הסיפור. עכשיו, הסיפור, הוא מוכר אותו כי יש לו סבירות מסוימת, כי אנחנו מכירים את מנדל. מנדל כל יום נותן מכות לזליג. גם זליג נותן כל יום מכות למנדל. לכן, יכול להיות, אם כן, שהסיפור אמיתי, יכול להיות שהסיפור מומצא. למה? כי זה במסגרת הסיפורים שזליג עשוי בהחלט להתעכל בהם, גם אם כעת מושקר. עד כאן הסיפור הראשון. סיפור שני. זליג, ממאה שערים, ילד מאושר שגדל בין הורים דוברי יידיש, וכל מה שהוא קורא זה כמה פשקבילים נגד הציונות, חוזר יום אחד הביתה, ואומר להורים שלו שני משפטים ביפנית צחה. אומרים לו, ווזוקט? מה, אני לא יודע. המילים האלה, אני אפילו לא יודע מה זה אומר, אבל היה איזה אדם, צהוב פנים ומלוכסן עיניים, עם מצלמה גדולה, שעבר ברחוב הראשי, ואמר לי את זה. הוא לימד אותי את זה. האם הילד משקר? בטוח שלא, למה? כי זה לא בעולמו. כלומר, המושגים האלה לא קיימים בעולמו, לכן הוא גם לא יכול להמציאם. במילים אחרות, אם אני מספר לך סיפור שלא עולה על הדעת, סימן שאני אומר את האמת. תרגום לענייננו. היחידים שאומרים שאלוהים מדבר, הם אלה שאומרים שאיתם הוא דיבר. סימן שהם אומרים את האמת. כי זה סוג של סיפור שלא הומצא מעולם, אם כן הוא לא בעולם המושגים של האדם, ואפילו הייתי אומר, נפש האדם נוטה שלא להמציאו. מה אתה רוצה? נכון. סיפורי גוזמאות שבגמרא, אתה לא צריך להאמין, זה גוזמאות. למשל כתוב בגמרא שיש עוף שקוראים לו בר יוחנה, שכאשר הוא טס בשמיים והוא מטיל ביצה תוך כדי מעוף, הביצה היא כל כך גדולה שהיא מטביעה 60 ערים למטה. אתה מאמין? גוזמן. גוזמן. אז אתה לא צריך להאמין דבר כזה. אגב, אף אחד שמה לא מתכוון לומר שזה אמת. דבר נוסף, זה דבר שאני בהחלט יכול להמציא. אני יכול בהחלט להמציא סיפורים כאלה. על הבר יוחנה. בסדר? אם יש כאלה שאומרים, מה פתאום, חזל לא שיקרו, הם התכוונו לפצצת אטום. נו, בסדר. לא, אבל תאמין מה שאני רוצה לומר. אם אני אומר לך סיפור שלא יכולתי להעלות אותו על הדעת, סימן שהוא אמת. אז זה בדיוק מה שאומר כאן הכתוב. אם תחפש אצל השקרנים, הרי יש הרבה שקרנים בעולם, וכל מיני אנשים מעוניינים לבסס את טענותיהם על ידי איזשהו סיפור מיתולוגי, איזושהי התגלות, או כל מיני דברים כאלה. וסיפור כזה הם לא ימציאו, זה בגלל שהוא לא ניתן להמצא. אם כן, הוא אמת. מובן? טוב. זה חשוב, גם יש פה בדרך אגב, הערה פולמוסית של התורה, המוכיחה את אמיתתה. דבר מעניין. טוב. בימינו לצערנו, מנהיגי ציבור רבים מספרים לנו מעל במות נאומיהם סיפורים ודברים מעוותים לחלוטין. כן? מוסרים היסטוריה מעוותת. כן? האם הכוונה כאן שעלינו מוטל לבקר, לבחון ולברור מה נכון באופן מוחלט ומה מעוות וכיצד? לא. אנחנו לא יכולים לבדוק את כל סיפורי ההיסטוריה, אלא אם כן אתה היסטוריון. היסטוריונים, זו העבודה שלהם לעשות את העבודה הזו. כן.
האם מה שאור לימד כאן זה בעצם ההוכחה של הכוזרי על אמיתות התורה?
האם זאת ההוכחה של הכוזרי על אמיתות התורה? יכול להיות. כן? מה? לא יודע. לא בטוח שבדיוק לזה הוא התכוון, אבל זה קרוב לזה. כן. בבקשה. אני חושב שהכוזרי התכוון לנקודה אחרת, אבל אפשר להכניס את זה גם. כן, בבקשה. כן, בדיוק. בדיוק. התורה מתייחסת להוואמינה שהתורה לא אמת. האם יש מקום להוואמינה כזאת? כן, היא מובעת כל יום בפי מיליארדי אנשים. אז יש מקום להוואמינה, כן. כלומר, אתה שואל, האם יש מקום לחשוב שיש אנשים שלא יאמינו בתורה? כן, יש אנשים שלא מאמינו בתורה, אתה יודע את זה?
לא, האם יש מקום להוואמינה כזאת? זאת אומרת, המוספה הזאת היא בדרך כלל מתוך את זה.
כפירה בקבלה, במסורת.
אני לא מבין. כל שאלה צריכה להישאל בעולם. אני לא חושב שיש שאלה שלא צריכה להישאל. זה התכוונת? האם זה בסדר ששאלות נשאלות?
לא.
מה?
אם השאלה באה לסיפוקה בתשובה, אז זה לא משנה.
אז אתה שואל שאלה אחרת עכשיו.
לא, כי השאלה הזאת היא שאלה שכלית, היא לא שאלה שכלית, היא שאלה ספקנית.
מלא התשובה... אני לא הבנתי. סליחה. לא, אני לא הבנתי. מה זה שאלה ספקנית?
האם מעמד הר סיני היה או לא?
כן. האם מעמד הר סיני היה או לא? כלומר, האם שיקרו לי או לא?
נכון.
זאת שאלה טובה. מה רע בשאלה הזאת? שאלה מצוינת. אין עליה תשובה, אז אני אומר לך שיש עליה תשובה. לאחרונה, כן, הוצאתי בחוברת שלי, זה משהו על תורה מן השמיים, כן, אבל שם אני מביא גם את הטיעון הזה, אבל אני מסביר לך. יש עליה תשובה, והנה הכתוב מראה לך שיש תשובה. כי אם הסיפור היה מומצא, הוא היה צריך, כדי שהסיפור יהיה אפשרי להיות מומצא, הוא צריך להיות בכלל הסיפורים שהאדם נוטה להמציא. ומאחר ולא מצאנו בתרבות האנושית, מראשיתה, עד כמה שהזיכרון שלנו מגיע, תיאורים מהסוג הזה, אם כן, מי שמספר אותו, לא ימציאו. זאת הוכחה, מה שאמרתי עכשיו. לא הבנת אותי. אז למה אתה אומר שאין תשובה? אני אביא לך דוגמה אחרת. יש הרבה סיפורים שמספרים במיתולוגיה וכו', על התגלויות פרטיות. כמו מישהו אומר, האל דיבר איתי. אתם מאמינים? לא, מאמינים לך. אבל זה לא מהווה שום ראייה, זאת אומרת, כי זה מסוג הדברים שניתנים להמצאה. כלומר, האדם יכול להעלות בדעתו את הרעיון הזה. הופעה אל אומה לא. חוץ ממסורת אחת בלבד שראיתי, שמדברת על התגלות על אומה. הנה, עשיתי מה שהתורה מצווה, לחפש. האם יש סיפורים כאלה? ומצאתי. רוצים לשמוע סיפור הדומה? זה הסיפור של מייסד הדת המורמונית. שמעתם על הדת המורמונית? כן או לא? אני שואל אותך שאלה, תענה. שמעת או לא?
שמעתי.
יש דת כזאת שקוראים לה הדת המורמונית. בארצות הברית בעיקר, יש שם כמה עשרות מיליוני מאמינים בדת, לא, לא. משהו כעשרה מיליון מאמינים בדת הזאת. כן? עשרות? לא. מה? כן, כן, אבל אני לא חושב שזה עובר את העשרה מיליון. לא. בסדר, בכל זאת. זה רציני. זה התחיל מאיזה אדם בשם ג'ון סמית. זה שם מצוי, ג'ון סמית. זה אפילו נשמע קריקטורה, אבל זאת האמת, מה נעשה? שבסביבות שנת 1830 ומשהו, כלומר לפני לא הרבה זמן, לפני 160 שנה בערך, הלך לטייל בהרים של מדינת ניו יורק, בארצות הברית. ואז מול עיניו נפתח ההר. ואז הוא ראה שני לוחות זהב, ועליהם כתבי חרטומים, שהוא לא ידע לפענח. ואז הוא קיבל, מישהו הושיט לו, משקפי זהב, הוא הרכיב אותם והצליח לקרוא את מה שכתוב. ומה שכתוב שם זה עיקרי הדת המורמונית. החזיר את המשקפיים, ההר נסגר ולא יודעים איפה זה. ועכשיו... מכאן ואילך נוסדה הדת המורמונית. כל מי שמאמין לו, הוא מורמוני. עכשיו, מה הוא מספר בדת הזאת? זה מאוד מעניין. הוא מספר שלפני אלפי שנים, 3,000 או 4,000 שנה, ישו הגיע לאמריקה, עוד לפני שהתגלה אצל היהודים, והתגלה לפני אומה קדומה, שנקראים בני ירד, בני ירד, והם אבות אבותיהם של האינדיאנים. אבל הם שכחו לגמרי את הדת הזאת, וג'ון סמית גילה אותה בחזרה. עד כאן הסיפור. עשרות מיליון, כלומר, 10 מיליון אנשים בערך, מאמינים בדבר הזה. עכשיו, מה שמעניין, למה אני אספר לכם את השטויות האלה? לא, למה אני אספר? מה שמעניין בסיפור הזה, זה שיש כל המרכיבים של מה שאנחנו מחפשים, אבל מפוזרים. יש התגלות על אומה, אבל אומה תיאורטית שלא קיימת. יש מישהו שהיה לו אותה ההתגלות, אבל אי אפשר לבדוק שהייתה אותה התגלות. זה בעצם, אם אתה לוקח את כל חתיכות הפאזל, אתה מקבל בחזרה את מעמד הר סיני. אומה חיה עובדתית שמספרת את ההתגלות שהייתה אליה, אבל כדי שזה יהיה אפשרי, אבל דבר כזה לא ניתן להמצאה, צריך שהאומה לא תהיה פה כדי לדבר, ושזה שהייתה לו ההתגלות, ידרוש שיאמינו לו. בבקשה. מי שמעוניין, יש לי את הספר. טוב.
שהציווי של התורה הוא יותר על סיפורים, כמו למשל סיפור נוח, שיש במסורות עתיקות שלא היו קשורות למסורות שלנו, וגם אצלם הסיפורים האלה קיימים.
מה הבעיה?
לא, כי הסיפור שאתה מספר, הוא סיפור על בעצם, הבן אדם הזה ג'ון סמית' ידע את התנ"ך, הוא גדל בחברה.
כן, ברור, שאם מדובר על אחרי התנ"ך, כן. אבל אני אומר, אפילו אחרי התנ"ך, מישהו שרוצה להמציא סיפור, והוא רוצה שזה יהיה דומה כמה שיותר למעמד הר סיני, צריך להמציא עם שלא קיים. ברור, זה מה שרציתי לומר. כן, יש פה כמה דבר. שלום רבנו, אז ישאל השואל, אולי זאת ההמצאה השקרית הראשונה בסיפור מעין זה. מה? זה מה שרצית לשאול, אז למה לא שאלת?
שאלתי, אמרתי,
מה
שאלת?
לא.
אני לא תקבל שום תשובה.
למה? לא נכון. אבל זה מה שאני מסביר לך. אני לא חושב שאתה צודק. אני חושב שברגע שאני מספר לך דבר שקרה לי, ולא ייתכן, כלומר, אין בכוח הדמיון שלי לספר לך שזה אכן קרה לי, לא מדובר על סיפורי אסימוב וכדומה. משהו שאני לא יכול להעלות על הדעת, ואני מספר שהוא אכן קרה, סימן שהוא קרה. עכשיו, מה שאתה שואל כאן, הטענה, זאת שאלה ספקנית, זאת לא סורה של שאלה. לא שואלים שאלה כך. בגלל שאתה לא אומר מה קשה, מה האפשרות וכו'. זה נקרא עדות שאתה יכול להזימה, הקושה שלך. לפחות פה הבן אדם שואל, אולי זאת הפעם הראשונה שזה הומצא. ברור? אבל כאן יש שאלה. מי היא האומה הזאת שמספרת את זה על עצמה? האם זאת אומה תיאורטית או אומה שקיימת? כלומר, יש דבר כזה עם ישראל. כלומר, אם חס וחלילה לא היו יותר יהודים בעולם, כלל, אז היה מתחיל ויכוח מלומדים, האם עם ישראל היה עובדה היסטורית או לא היה. אבל כל זמן שהעם היהודי קיים, וזה יקרה כנראה לנצח, אז יש שאלה, מה חוויית היסוד של הזהות הזאת? וכאן אני נוגע כאן כן לדברי הכוזרי. כלומר, מה יצר את הזהות הלאומית הזאת? אתם מבינים מה שאני אומר? טוב. והתשובה היא שאין לאומה הזאת בזיכרון הקולקטיבי של הסיפור אחר על עצמה מאשר הסיפור של ההתגלות. אם כן, זאת לא ימצא. זאת חוויה היסטורית. ומכאן ניתחו טענותיך, אתה שמה, שזה טענה ספקנית, על הטענה הספקנית. הבנת מה שאני אומר? אני רוצה לחזור פה על הדבר. רק שנייה. שלום כבוד הרב, הסיפור על הבור יוחנה, בפירוש של הבן ישחי בבן יהוידע, משמע שזה פצצת אטום. הבן ישחי נפטר בספטמבר 1909, פצצת האטום נפלה באוקטובר 1945. אני קראתי את דברי הבן איש חי שם, ולא מיני ולא מקצתי. זה לא מה שהוא אומר, זה לא משתמע מדבריו, זה סתם מכניסים לו את זה למילים. ככה זה. זהו. עכשיו אני רוצה פה לחזור פה לנושא של מעמד הר סיני. כשאני רואה זהות לאומית, נשאלת השאלה איך הזהות הלאומית הזאת נולדה. נכון? ואני טוען את הטענה דלהלן. כל סיפור על מאורע יסוד של זהות לאומית, הוא אמת. בתנאי, שהסיפור מתייחס לתקופה שבה האומה הייתה מציאות היסטורית. למה אני מתכוון? מלחמת טרויה, זה אומר לך משהו? שואלים אותך שאלה, תענה. אומר לך, שמעת על מלחמת טרויה, בסדר? האם מלחמת טרויה הייתה או לא? כן, וזאת מנין לכם?
זה מאורע כללי.
כי זה אירוע שהיה ממאורעות המאורעות המייסדים של הזהות היוונית, הותיר רושם חזק בנפש היוונית, והוא מתייחס לתקופה שבה היוונים כבר היו קיימים. אם כן, הוא היה. וזה מעניין מאוד, היה ויכוח מלומדים, האם מלחמת טרויה הייתה או לא. עד שבא איזה ארכיאולוג, והוא הלך וחיפש ומצא את החורבות של טרויה. אז זה לא משנה, זה לא בגלל הארכיאולוג שאנחנו יודעים שהיה. הארכיאולוג, כיוון שהוא חשב כמוני, שלא ייתכן שסיפור יסוד של זהות לאומית יומצא, אז הוא ידע שהוא ימצא בטרויה את החורבות, ואז הוא מצא. כן. לגבי המורמונים, כן? הם, מה, איפה המורמונים מדברו על התגלות לאומה? אתה שואל איפה המורמונים מדברים על התגלות לאומה? הבנתי בפעם הראשונה את השאלה. רק רציתי לחזור, לדעת אם אני אכן הבנתי נכון. אז למה אתה שאלת עוד פעם? אתה צריך להגיד, כן, הבנת נכון את השאלה. תשובה. הוא אומר שאותו האיש נתגלה אל האינדיאנים בני ירד לפני אלפי שנים. אז הוא מכניס את הגורם של התגלות לאומית, רק דבר שלא ניתן לבירור. בסדר? בבקשה. כן.
זה שנוצרים באים וממציאים סיפור, שהאל בעצם מתגלה, הוא לא יודע, מתגשם בתוך אדם, סיפור כזה. עד כמה הסיפור כזה שמומצא, הוא מחליש בעצם את הסיפור המייסד שלנו.
אתה שואל על הסיפור שמספרים הנוצרים שהאל התגשם ונהיה אדם. זה לא סיפור. זה תיאולוגיה. זאת אומרת, סיפור להגיד, הכרה כך וכך וכך. לא, אז זה שישו הוא אישיות היסטורית, בסדר. הפרשנות שהם נותנים למי הוא היה, שהם אומרים שהוא האל שהתגשם, זו תיאולוגיה, זה לא סיפור. בבקשה. מה אתה מתכוון שריבוי המקורות הוא מהווה הוכחה? זאת אומרת, מה אתה מתכוון? לאו דווקא. לאו דווקא. הרי מעמד הר סיני אין מישהו אחר שמספר אותו חוץ מאיתנו. אנחנו היחידים. מה אצלנו יש הרבה מקורות? איפה? כל עם ישראל. זאת אומרת, הרבה אנשים. הרבה אנשים. ככה אתה אומר. כן, אבל הרבה אנשים זה לא מהווה ראיה. בגלל שהרבה אנשים יכולים לקבל סיפור. אבל השאלה היא, בתור מה הם פעלו, אותה קבוצה האנושית? האם הם פעלו בתור אוסף של יחידים, או שהם פעלו בתור זהות לאומית? ואנחנו רואים אותם, אלה המספרים את זה, שהם מדברים על עצמם כעם. ועם לא יכול לספר, להמציא את תולדות זהותו. מדוע? בגלל שהזהות הלאומית זה משהו שהוא יותר גדול מהיחיד. כלומר, אני נולד לתוך זה, אני לא ממציא את זה. אם אני מקים, למשל, ארגון של אנשים בעלי רצון טוב, אני יודע, ארגון של עזרה רפואית לילדים, או אני יודע, אנשים שרוצים להקים מפלגה, וכדומה. כל הדברים האלה, מה? מה רציתי להגיד? טוב, בסדר. אז בקיצור, כשיש קבוצות כאלה, הם מגדירים מראש את היעד שלהם, ואז נוצרת הקבוצה. פה אני מדבר על קבוצה שמטבע הדברים לא ניתנת להמצא. אני לא יכול להמציא אומה. האומה היא נתון טבעי שאני, נגיד, סופג בקרבי את טראומות היסוד של היווסדה. ולכן זה לא ניתן להמצא גם. בוקר טוב הרב. למה עכשיו שכבר יש סיפור של התגלות לעם שלם, של עם ישראל, אף אומה לא חזרה על הסיפור הזה? האם התורה אומרת שאף אחד לא יחזור על אותו הסיפור? האם בגלל זה אני צריך להאמין? אני לא חושב שהתורה אומרת שאף אומה לא תחזור על הסיפור, אבל זה דבר מעניין, שאף אומה לא חזרה על הסיפור הזה. מדוע? משום שזהות לאומית לא ממציאה סיפורים. זה בדיוק העניין. כן. לא, לא, סליחה, אני לא הוכחתי שום דבר מהדת המורמונית, רק רציתי להדגים דרך הדת המורמונית כיצד המרכיבים שאצלנו מהווים הוכחה כדי להיות מועתקים אל שקר, אל שקר כלשהו צריכים להיות מפוזרים זה, נפרדים זה מזה, כן.
אם אנחנו מחפשים את קברו של משה, אפשר למצוא אותו.
נכון.
זה פשוט נעלם ראשון.
נכון.
לגבי מקומו של הר סיני, זו גם מחלוקת איפה הוא נמצא ולא
רואה. נכון. לגבי יציאת מצרים אני חולק עליך. טוב, לא משנה, נו.
פה אני רוצה לדלג לימינו אנו.
כן.
לפני 150 שנה לא הייתה חיה כזאת שנקראת העם הפלסטיני.
נכון.
והיום מעט מעט הם בונים סיפור וכל מיני דברים. בעוד 300 שנה, לכולם יהיה ברור שיש להם היסטוריה של 3,000 שנה.
כן.
שכח. זאת אומרת, לכאורה, אני לא בטוח שהראיות כמו שהרב מציג אותן.
טוב, אני אחזור על רשימת דבריך. אתה אומר, אי אפשר לדעת איפה קברו של משה, לא ברור איפה הר סיני, אין עדות חיצונית למעמד הר סיני, לפני 150 שנה לא הייתה חיה כזאת עם פלסטיני, ועכשיו הם התגבשו ממציאים כל מיני סיפורים, ועוד 300 שנה יהיה ברור לכולם שיש להם משרה של 3,000 שנה. עד כאן דברי קודשך. ואמרת גם שיציאת מצרים אין ראיות היסטוריות. טוב, עד כאן שאלתך. תשובה. זה בדיוק מה שאני אומר. כלומר, מעמד הר סיני ידוע לנו לא מפני שישנם שרידים ארכיאולוגיים אלה או אחרים, או שיש קברו של משה. בדיוק כמו שהידיעה שהייתה השואה איננה בגלל התיעוד ההיסטורי של יד ושם. כי אם יבוא יום שיישרף הארכיון של יד ושם, ויופצצו שרידי המחנות הריכוז, וימותו כל ניצולי השואה האחרונים, עדיין תהיה ודאות שאכן הייתה השואה, לא בגלל שיש אנשים שמספרים עליה, אלא בגלל התגובות למאורע. כלומר, אם יבוא יצור מן המאדים, ויעשה דוקטורט על המין האנושי, וישאל את עצמו מה זה בני אדם, והוא לא ישמע אפילו סיפור אחד על השואה, הוא יכתוב בדוקטורט, האנושות עברה שואה לפני 70 שנה. בגלל שהתגובות האינסטינקטיביות, הבלתי מובעות והבלתי מחושבות של בני האדם בדור הזה, לוקחות בחשבון את זה שהייתה השואה. והייתי אומר יותר מזה, עצם הרצון להכחיש את קיומה זה עוד ראייה לטראומה האדירה שהיא עשתה. כלומר, כשאתה רואה כיצד הקהילה הבינלאומית מתפקדת כשמדובר בסכנות של השמדת עם, וכשמדובר ביהודים, והניסיונות לגמד את הזכות על ארץ ישראל, ואפילו כשאובמה אומר זה רק בגלל השואה שהם במקרה פה, לא אומרים כאלה. כל הדברים האלה מראים שהקהילה הבינלאומית מתפקדת בתור מי שצריך לחפות על איזשהו קטן גדול של השמדת מיליוני יהודים. זאת אומרת, אתה לא צריך שמישהו יספר את זה כדי לדעת שזה היה. כלומר, הראיה היותר חזקה לאירוע זה הרושם שהוא התיר, דווקא הבלתי נאמר, יותר מאשר מה שנאמר. אתה מבין אותי? טוב. עכשיו, מתוך כך, מובן, מדוע זה בכלל לא משנה האם אתה יודע איפה זה הר סיני ואיפה קבור משה? או? רגע, אתה אומר, לפי המדרש, ציפור לא צייצה בהר סיני. כן? בכל העולם. כן? ככה משמע. אתה מאמין לזה? אני שואל אם אתה מאמין לזה. אני שואל שאלה, למה המדרש אומר את זה? זה שאלה אחרת. אבל לפני למה המדרש אמר את זה, הוא יכול להתגונן לבד המדרש. אל תדאג, הוא לא צריך עורכי דין. אני שואל, האם אתה מאמין לזה? אתה לא יודע, נכון? אני אגיד לך את האמת, אני חושב שלא, שזה לא היה. אני לא חושב שציפור לא ציצה בכל העולם כולו. אני אגיד אפילו יותר מזה. לי די ברור שהעולם לא ידע על מעמד הר סיני. לא בכדי, המעמד הזה מתרחש הרחק מכל שאר האנושות במקום שומם. זה לא במקרה שזה נעשה באופן הזה. אגב, יותר מזה, כששני המרגלים מגיעים ליריחו, ויש להם שיחה פרטית עם רחב, הזונה, ואז היא אומרת, אתם משהו משהו מפחיד מאוד, אתם יודעים? אתם בני ישראל? וואו, 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 וואו. מה ששמענו עליכם, אשר עשה השם אלוהיכם, שאשר הוביש את מי ים סוף מפניכם. כלומר, היא מדברת על, על קריאת ים סוף, שהייתה 40 שנה לפני זה, ואשר עשה לשני מלכי האמורי, אשר בעבר הירדן, לסיחון ולעוג, שזה קרה כמה חודשים לפני זה, ונשמע, וימס לבבנו, ולא עמדה בנו עוד רוח. כי השם אלוהיכם, הוא אלוהי, הוא אל גדול בשמיים ובארץ וכו'. עכשיו, מה היא אומרת, רחב? מה יש לה לספר על עם ישראל? קריאת ים סוף ומלחמת סיחון ועוג. מה היא לא אומרת? מתן תורה. אין לה מושג מזה. היא לא שמעה על זה. מובן? אז זה נקודה ראשונה. מה? מה שמועה שמע ובא? יתרו, כן? מה הוא שמע? מה הוא שמע? את מה? מי אמר שהוא שמע על מעמד הר סיני? אני פשוט בהלם. איפה ראית שיתרו שמע על מעמד הר סיני? הוא אומר שהוא שמע על מעמד הר סיני ובא. על מה הוא אמר, אתה ידעתי כי ידע לשם? על מה? על? על יציאת מצרים. איפה הוא דיבר על... כן, לא להמציא פסוקים. זה מספיק מכביד עלינו, שאתם מביאים מקורות שקיימים, לא להמציא מקורות שלא קיימים. בסדר, עכשיו... כן. עכשיו, זה אגב, מזה אתה רואה, בתגובה של רחב הזונה, אתה רואה תגובה היקפית על יציאת מצרים, שזה כן ידוע. כלומר, אתה רואה פה עדות חיצונית לבני ישראל. אמנם לא חיצונית לתנך, אבל חיצונית לבני ישראל, למישהו ששמע על, על, על קריאת ים סוף. זה אומר משהו. עכשיו, עכשיו, לגבי המדרש שאומר שסיפור לא צייצה, אל תדאג, הוא לא זקוק המדרש להגנות שלי. המדרש צודק. המדרש צודק, באמת, סיפור לא צייצה, רק שזה לא קרה. כלומר, המדרש לא תמיד מוסר לך עובדות היסטוריות. המדרש מוסר לך עובדות מהותיות. בסדר. עכשיו, בואו נחזור לשאלה של הפלסטינאים, אם ככה. מה הפלסטינאים? תדע לך שהרעיון הזה של המצאת היסטוריה הוא לא חדש אצל הערבים, כבר מוחמד עשה זאת לפני 1600 שנה. כל הקוראן מלא בהמצאות היסטוריות. ובהמצאות ההיסטוריות האלה מאמינים מיליארד בני אדם. בסדר? ועם כל זה שמיליארד בני האדם מאמינים בהמצאות ההיסטוריות של מוחמד, בסופו של דבר העולם בכללו לא מאמין לזה. כי זה ברור שזה זיוף. כלומר, פיהם דיבר שם עם מילה ממשקה, וכל אחד יודע את זה. אותו דבר לגבי הפלסטינאים. כל אחד יודע שהזהות הפלסטינאית נולדה בעקבות הציונות. כל אחד יודע את זה. עכשיו זה, למשל, נתן לך דוגמה. האמת, האם אתה חושב שאולי יש מקום למה שאומר מוחמד, שפרעו ביקש מהמן לבנות מגדל שיגיע עד השמיים? כן, העתק הדבק, קוראים לזה. האם יש אפשרות בכלל להעלות על הדעת שמוחמד צודק? כשהוא אומר שמרים, אחותו של משה, היא מרים, אמו של ישו. האם ניתן להעלות על הדעת שאברהם עקד את ישמעאל במכה? כפי שכתוב בקוראן. ברור? יש עוד כמה סיפורים כאלה שם. אם זה מספק אותך, בבקשה. בסדר? טוב. שיש... כן. בוקר טוב, כבוד הרב. אם המוסלמים שיש בינם מחלוקת, אחת מהכתות יטענו שהאומה המוסלמית ראתה בחזיונו של מוחמד, ובעוד 1,000 שנה האמונה היא לגיטימית. יש לקחת בחשבון שכל כת היא יכולה להיות מיליונים. אני לא הבנתי מה שאתה אומר. האם יש כת מוסלמית שאומרת שהאומה המוסלמית ראתה בחזיונו של מוחמד? לא, אבל זה אין דבר כזה. אני לא מבין, אין דבר כזה. זאת אומרת, המוסלמים לא טוענים שהם ראו את מה שמוחמד רואה. הטענה המוסלמית היא שמוחמד אמר שאלוהים דיבר עמו, ואלה שסביבו אותו האמינו לו. זה הכל. אין שום מוסלמי שימציא שהאומה המוסלמית עמדה במעמד לא יודע כלשהו ושמע את דבר השם. אין מי שיטען דבר כזה. כי זה גם לא יתקבל. כן, בבקשה. האומה הישראלית, יש לה אברהם אבינו, שהוא הראשון שדיבר על זה שהשם מדבר עם בני אדם. סו.
לכן זה לא באמת המצאה שאתה לא יכול לספר. זה לא דבר שכמו שהרב אמר לגבי דמיון. זה דבר שבאומה הישראלית זה לא שאתה מקבל שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בני אדם. לכן יכול להיות שבגלל שהם שמעו מזה שאבא שלהם שמע את הקדוש ברוך הוא, זה יתפשט בתוך האומה ששמעו את הקדוש ברוך
הוא. בואי נסביר.
זה לא דבר שלא נתפס על השכל של היהודים.
זאת אומרת, זה לא דבר שהוא בלתי נתפס על השכל אצל היהודים. בוא נסביר לך משהו. הרמב״ם, בספר מורה נבוכים, אומר דבר מאוד מעניין. מה ההבדל המהותי? יש כמה הבדלים מהותיים, אבל אחד ההבדלים המהותיים בין תורת משה לתורת אברהם. שעד משה לא היה אדם שהלך אל אנשים אחרים לומר להם בשם האלוה לעשות משהו. כלומר, כל מי שטען שהוא נביא, שמר את זה לעצמו. אותו דבר, אברהם לא אמר לבני אדם, אלוהים ציווה עליי לצוות אתכם לעשות כך. No way, אין דבר כזה. הגיע משה, אומר, אלוהים אומר לי שאתם צריכים לעשות כך. אמרו, ככה, תוכיח שאלוהים מדבר בכלל. כלומר, אם יבוא מישהו עכשיו, נגיד את זה אחרת, יבוא עכשיו מישהו לכאן, ויאמר שהוא נביא, מה נעשה? לא נעשה שום דבר. למה? כי כל זמן שאדם לא מפריע לך, הוא לא אומר לך מה לעשות, שיחשוב עד מחר בבוקר שהוא נביא. בסדר? ברגע שהוא אמר, כה אמר השם, עשו כך וכך, אז נבדוק אותו. בסדר? אבל כל זמן שהוא לא אומר, אז זה בדיוק אותו דבר. הנבואה, שטענו לה, הקדמונים באבותינו, לא ידעו אבותינו האם זה ברצינות או שזה סתם איזו השראה שירית. זה מה שמסביר שם הרב יהודה לוי בכוזרי. שהם לא ידעו האם ההתגלויות שהיו מקודם, זה היה באמת התגלות אובייקטיבית חיצונית, או שזה מין התעלות פנימית של האדם, שבסוף גם האלוה מזכך אותה ומצטרף אליה. טוב, כן. כן. אני לא בדיוק הבנתי מה שאמרת. אמרת שהיהדות אומרת שני דברים, בסוף אמרת רק דבר אחד, ושאלת על ה...
זה שני דברים. אחד, יש את משה שמקבל נבואה ומעביר אותה לעם, שזה חידוש לעולם.
כן.
עכשיו
יומה
שלמה
שמקבלת דברי השם. זה אותו הדבר. אני הבנתי מה שאתה שואל. אתה אומר ככה. משה מצווה אנשים אחרים משהו. דבר שני, אתה אומר, התגלות לאומה. אבל זה בדיוק אחד תלוי בשני. כלומר, כיוון שאין שום סיבה שאני אקבל את דברי משה, אלא אם כן אני יודע שהוא אומר את האמת. בא מישהו אומר לך, אתה חייב לעשות כך כי אלוהים אמר לי. תגיד עד מחר, תביא הוכחה שאלוהים אמר לך. לכן היה צורך בהתגלות הלאומית. זה הולך ביחד. אגב, הראשון ששאל את השאלה הזאת, היה אדם מאוד חכם, והייתי אומר אפילו, עם יושר אינטלקטואלי לא קטן. הוא אמר, מי השם אשר ישמע בקולו? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. זו שאלה אמיתית מאוד. אתה אומר לי לשלח את בני ישראל, כי האלוהים אמר לך. תביא הוכחה שהוא מדבר. בסדר? זו הייתה הטענה של פרעה, וזו הטענה צודקת, אני הייתי אומר אותו דבר. כן.
הפסוק הזה, כי שאלת,
כן.
עם הפנייה הזאת, שמשים על המסע של עבור מי, ברור שהיא לא עבור מי שלא מאמין בתורה, כי אז זה לא מעניין. עבור מי הפנייה הזאת?
למי מופנה פסוק למד ב', אתה שואל? לכל אדם ישר. לא, זה בדיוק מה שאני אומר לך, שזה בכלל לא משנה. כלומר, האדם האובייקטיבי ששומע שיש נאומה שמספרת שתולדות זהותה היו בהתגלות קולקטיבית, מוכרח להאמין לסיפור הזה. אגב, אם אני לא שואל, אני לא שואל אם יש מישהו כזה, אלא אני שואל מה יהיה אם תהיה כת כזו, ויש סבירות למצב זה, לגבי כת המוסלמים בעוד 1,000 שנה מהיום. שתקום כת מוסלמית, שתאמר שהייתה התגלות קולקטיבית אל האומה המוסלמית. לא תהיה כת כזאת. כי לא יכולה להיות כת שממציאה התגלות היסטורית אל אומה שלמה. בבקשה. נכון. אני חוזר על שאלתך. אתה שואל על הרמב״ם בעצם. איך הרמב״ם אומר שאברהם לא ציווה בשם האלוה לעשות משהו? הלו, בתהילים פרק ממזיין, ידידי עמים, נאספו עם אלוהי אברהם. שאברהם היה מגייר וכו'. נכון? כי לאלוהים מגיני ארץ, מאוד נעלה, למנצח. זה עוד פעם, זה 7 פעמים צריך. טוב, אבל קיצור, התשובה, וזה הרמב״ם בעצמו אומר שם, שאברהם חינך את האנשים, ודאי, הוא לימד אותם שיש אלוה, רק הוא לא ציווה עליהם כלום. הוא לא אמר, נצטוויתי לומר לכם כך. ולכן, כל אלה שהצטרפו לאברהם, הצטרפו אליו כי הם התרשמו מאוד בדבריו, ומן האישיות שלו. כן, זאת השפעה. עכשיו, זה שהוא עשה ברית מילה, הוא עשה ברית מילה לאנשים שהיו תחת שלטונו, בני ביתו ועבדיו. אותם הוא לא צריך לשאול אם הם מסכימים או לא. כן? בבקשה. כן. זה בדיוק העניין. הסיפור של בני ירד הוא על אומה שלא קיימת. לא, האינדיאנים לא זוכרים את הסיפור הזה. כלומר, הוא ממציא לאנשים שבכלל לא מספרים את זה. יש אחד שמספר שאבותיהם של האינדיאנים זכו להתגלות. האינדיאנים עצמם אינם מגדירים את עצמם על פי אותה התגלות, הם בכלל לא שמעו על זה. כבוד הרב, פעם יהודי שאל אותי, מאיפה אני יודע שמה שקרה בהר סיני זה התגלות השם ולא חייזר איתי מפלנטה אחרת שהתגלו? לא ידעתי מה לענות. ונשארתי עם השאלה, תודה. חבר מכוכב אחר. תשובה. יכול להיות. בוא נלך על זה. חייזרים, הוציאו אותנו ממצרים, קראו לנו את ים סוף, נתנו לנו את התורה, והמשיכו לדבר איתנו במיקרופונים במשכן. כפי ש... איך קוראים לו... פון דנקן, המציא שם, יש לו ספר, מרכבות האלים. תגידי, אם יש כאלה חייזרים שיודעים לעשות את זה, לא כדאי לעשות את מה שהם אומרים? כדאי, לא? הרי לפי ההנחה הזאת, אין אלוהים, כן? כלומר, זה הנחה אתאיסטית. כלומר, אלוהים לא אכפת לו שיעבדו על בני אדם, והוא נתן לחייזרים, אז כנראה שאין אלוהים, אז מי זה האלוהים באמת? זה החייזרים האלה, נכון? אז זה מכוח החזק, אז תעבוד להם. כדאי. מה אני רוצה לומר בזה? מה? זה כבר לא עבודה זרה. לא, זה לא עבודה זרה, אין מישהו אחר לעבוד לו. יש רק האיטי הזה. זה מה שיש. הנה מקום איטי וניצבת על הצור. זה כתוב מפורש. כן. עכשיו, אם זה נכון, עכשיו, מה אני רוצה לומר בדבר הזה? שהרבה פעמים, רואים את זה גם הרבה פעמים בסיפורים של מדע בדיוני, הטובים שבהם, שבעצם יש ניסיון נואש של הנפש לתת צורה מכניסטית מורגשת לרעיונות רוחניים. כלומר, קשה מאוד לדבר על מושגים מופשטים, ולכן מנסים לתת איזו הסברה מכנית שהיא תחליף להתגלות, אבל זה אותו הדבר בעצם, בסופו של דבר. זה כמו שאדם יאמר, מה זה אהבה? אהבה זה להתנשק. זה שני דברים שונים. הנשיקה זאת פעולה שרירית. זה משהו שרירי, כן? אפשר אפילו לעשות מיפוי מדויק של איזה תאים באו במגע עם איזה תאים בשפתיים של זה וכו'. אפשר. זה אהבה? לא, אבל זה הביטוי שלה. אז כשקשה לתת ביטוי לדברים, כלומר לבטא אמונות מופשטות, אז מוכרחים לתת הסברות מכניסטיות. זה מה? לא אכפת לי שהן תהיינה נכונות. אז אם הקדוש ברוך הוא שלח, לו, שלח לנו את, את איתי כדי לתת את התורה, בבקשה, בעיה של, של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מביא את התורה שלו? אם על ידי מלאך, או על ידי שרף, או על ידי צלחת מעופפת. מה זה משנה? כן. מדוע טרויה זה לא יכול להיות שקר? כי מלחמת טרויה הייתה מאורע טראומטי שהיה מהמאורעות שגיבשו את הזהות היוונית הקדומה. לא, אחרי שהיוונים כבר היו. כלומר, אתה רואה, מה היוונים מספרים? הם מספרים שהם היו כמה שבטים שהלכו להילחם נגד מדינה מרוחקת בשם טרויה. הם היו כמה מלאכים, קואליציה של מלאכים, ובעצם אפשר לומר הניצחון על טרויה היווה מבחינתם שלומר המאורע המייסד של האומה היוונית. בדיוק. אז המאורע של מלחמת טרויה הוא לא יכול להיות מוצא. לעומת זה, למשל, איך נוסדה אתונה? העיר אתונה, איך היא נוסדה? אז הם מספרים שהאלה אתנה, פלס אתנה, הגיעה למקום הנקרא עתיקה, ושם, אני יודע, נפל הגרעין של זית, ויצא מזה את זית, ומזה בעצם נוסדה אתונה. בסדר? הסיפור הזה לא ניתן כלל וכלל לבירור. למה? כי הוא קודם לזהות האתונאית. ברור? כלומר, כל שבט באנושי מספר כיצד הוא נולד, אבל כל הסיפורים האלה אינם ניתנים לבדיקה. כן. האומה היוונית איננה אותה אומה היוונית. מה אתה מתכוון? אתה מדבר על איזה היוונים אתה מדבר? של היום? לא דיברתי על היוונים של היום. מי דיבר על היוונים של היום? דיברתי על היוונים של פעם. היוונים של היום זה היוונים של היום. זה משהו אחר. אם כי הם מדברים שפה מאוד דומה ליוונית העתיקה. כן? נכון או לא? מיקיס גבריאליס ואריקד שניטיס כותבים שירימוס ומנגדים בתקליטימוס ואוהבים את החיימוס. כן, מה אתה אומר? נו, דבר. כן, נכון, אכן כן. כן, זה נכון, אבל זה לא קשור לנושא שלנו. זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה לא קשור לנושא.
לא, כאילו,
כן, ודאי, ודאי. טוב, כן. נכון. הלאה. או הניסה אלוהים, רגע, השואל קורא לעצמו אדם, כתובת גן עדן, לא רע, יש לי יצירתיות. בוקר טוב הרב, למה כבודו טוען שאי אפשר להמציא סיפור כזה, ומדוע אין שום אזכור בספרים החיצוניים ואין שום ממצא ארכיאולוגי? והאם כבודו שמע על החבירו ועל כך שעבדים ברחו ממצרים, וזה כן מצוין, ויש עוד? אין שום בעיה, כל מה שאתה אומר, אני התייחסתי. אני טוען שאי אפשר להמציא סיפור כזה, כי אי אפשר להמציא סיפור של זהות, של יסוד, של מאורע יסוד של זהות לאומית, זה אכן כך. וגם עצם הרעיון, זה לא מספיק דיברתי על זה, אבל עצם הרעיון שמי שברא את העולם יפנה אל האדם, הוא רעיון זר לנפש האנושית, משום שהנפש האנושית דוחה את האפשרות שגורם זר יתערב בתוך ההוויה שלה. ולכן זה אפילו הייתי אומר דבר מזעזע לחשוב שמי שברא את העולם יום אחד מתעורר לחדור אל תוך מעמקי העולם לומר כיצד לגזוז ציפורניים לפני שבת. עכשיו, זה שאין שום ממצא ארכיאולוגי זה מובן, כי מדובר בהתגלות, התגלות אלה שרידים ארכיאולוגיים. האם אני שמעתי על החבירו? ועוד איך ששמעתי על החבירו. החבירו הם העברים הקדומים, מה הבעיה בזה? ועל זה שהעבדים ברחו ממצרים, כן, זה גם ידוע. טוב, עד כאן להיום.